אנחנו היום פותחים חומש חדש בתורה. והשם של החומש החדש הוא נושא למחלוקת. יש לנו מקורות שונים לגבי שמו של החומש הזה. אחד השמות הקדמונים ביותר לספר הזה הוא ספר שני. מעניין, למה קוראים לספר הזה בשם ספר שני? יש לי מישהו רעיון? זה השני בתורה. זה לא יכול להיות. אני יודע שהמקור שקורא לזה ספר שני, אני זוכר אם זה בשאילתות או שזה מישהו יותר מאוחר, אני מבין שזה בשאילתות של רב חי גאון, בלי אחריות. בספר שאילתות רב חי גאון כתוב שהספר הראשון בתורה נקרא בראשית, השני נקרא ספר שני, השלישי תורת כהנים, הרביעי ספר חומש הפיקודים, והחמישי משנה תורה. אם כן, רק ספר שמות, מה שאנחנו קוראים שמות, נקרא ספר לפי מספר סידורי, ספר שני. ולכן זאת כן שאלה, למה קוראים לזה ספר שני? מה ראתה אותה מסורת לקרוא לזה ספר שני? התשובה היא פשוטה מאוד. זה ספר בראשית ב'. יש פעמיים ספר בראשית. יש בראשית א', בראשית ב'. לכן שמות, זה ספר בראשית השני. מה? בגלל שפעמיים יש ראשית. זאת אומרת שאם ספר שמות ואילך, אנחנו מתחילים מחדש את סיפור בריאת העולם. כלומר, אי אפשר, לפני כן, כן, כאלפיים תוהו, זה עולם שאיננו מספק אותנו. הוא כמין הקדמה, אבל בפני עצמו אין לו תכלית. ולכן, אנחנו רוצים לבנות היסטוריה נורמלית, אנחנו מתחילים את הכל מבראשית. כן? ידוע, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב על כל דבר שהוא היה עושה, אמר כי טוב. זה טוב. והביטויים האלה לא חוזרים אחר כך בתורה, רק בבריאת העולם כתוב וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים כי טוב וכו'. עוד מקום אחד זה כתוב בו, זה בפרשתנו, ותרא אותו כי טוב הוא. זה נאמר על משה רבנו. כן? זאת אומרת, זה השלמת בריאת העולם, מחדש צריך לייצר דברים חדשים, ותראה אותו כי טוב הוא. כמובן, בספר בראשית סופר לנו על כל מיני דברים, למשל על זה שכל האנושות כולה הושלכה למים במבול, נכון? אז זה חוזר גם פה, האנושות החדשה, עם ישראל, המהווה מין גרעין אנושי חדש, היסטוריה חדשה, כל הבן הילוד, היאורת השיחור, יש חוויה דומה. כמובן שיש כאלה שניצולים, אמנם מושלכים ליאור, אבל יש להם תיבת נוח משלהם, כן? ידוע, משה, גם הוא יש לו תיבה משלו, והוא על פני הנהר. ואפילו שהמחזל דואגים להשוות את התיבה של נוח לתיבה של משה. אגב, זה לא סתם, הגמרא שואלת במסכת מגילה, משה מן התורה מניין? מעניין, זו שאלה מוזרה, לא? משה מן התורה מניין? ואיפה מצאו, ועוד יותר מוזר התשובה, איפה מצאו משה בתורה? בפרשת נוח. כן? לפרשת פרשת בראשית, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. כן? אז מי היו ימיו 120 שנה? משה. אם כן, משה כתוב בתורה, בפרשת בראשית בסוף, כן? בשגם בגימטריה משה, אם כן, משה היה בדור המבול. זה ברור, כן? הגרעין של אישיות כמו של משה, זה היה נוכח בזמן המבול. אם זה היה מצליח, היה מצליח. לא הצליח, נדחה לספר בראשית ב'. זה הספר שלנו. כן, כלומר, אפשר לראות כך את כל ספר בראשית בעצם בתור תיאור הכישלון של האנושות להיות עם ישראל. האנושות ניסתה להיות עם ישראל, לא הלך לה. אז צריך להתחיל עוד פעם. ספר שמות בראשית ב'.
אבל זה לא הלך.
לא, זה הלך רק במשפחה אחת. כן? זהו, זה הכוונה. כלומר, כללות האנושות, זה כמו שספר הכוזרי מספר. כללות האנושות לא הצליחה ליצור קדושה קולקטיבית, אלא קדושה של יחידים. ומכאן ואילך מתחילים קדושה כללית. כל מי שנולד בכלל ישראל שייך לזה, בין שהוא רוצה בך, בין שאינו רוצה בך. כן, ודאי זה בשורה חדשה. עכשיו, עוד נקודה שצריך לבאר פה. מה הנושא של ספר בראשית ומה הנושא של ספר שמות? הנושא של ספר בראשית זה הראשית. איך אני יודע? זה השם של הספר. כן? בראשית. ללמד אותנו את הראשית. איך מתחילות תולדות האדם? זה הראשית. ומה הנושא של ספר שמות? השמות, ברור. ואלה שמות. מה פירוש הדבר הזה? אפשר שיהיה עולם מלא, היסטוריה מלאה וקדושה בכל מיני מאורעות, בכל מיני דברים. זה מאוד מעניין. אבל בשביל מה כל זה? זאת השאלה של תכלית ההיסטוריה. סוף כל סוף, לאן כל זה מגיע? בשביל מה? מה המטרה? מה הכוונה והרצון שבכל הדברים האלה? אפשר לחיות אלפי שנים בלי לדעת למה. כן, כמו התרבות המערבית בזמננו, שאיננה יודעת בעצם למה היא קיימת. אומנם היא יודעת שהיא קיימת, ושזה מאוד מעניין, אבל היא יודעת למה. זו תרבות של ראשית, בראשית. תוהו, קוראים לזה בחז"ל. ויש תרבות שיודעת למה היא חיה. יש לה גם, מישהו גילה לה את הכוונה. כוונה, מטרה, יש לזה שם בעברית תנכית. איך אומרים מטרה בעברית תנכית? שם. שם. הדבר, מזה נשאר קצת בעברית מודרנית, כשאני שואל, לשם מה אתה עושה כך? כן? מה זה לשם? לאיזו מטרה? שם פירושו מטרה. ואלה שמות, זה הספר המגלה לנו את כוונת הבריאה. כי בספר הזה, בעצם התוכן של הספר הוא ההתגלות של הבורא המגלה את כוונתו בבריאה. עד אז ריבונו של עולם מתגלה, בלי להגיד, מתגלה בצורה סתמית, דרך הטבע, דרך התרבות אפילו נאמר, אבל לא גילה את כוונתו. גילוי הכוונה זה נעשה בספר שלנו. לכן הספר נקרא ספר שמות. ידע. ולכן, כמובן, הספר הזה יהיה בעל שורש, הייתי אומר, בשורש רוחני עליון יותר מספר בראשית. עכשיו, בואו נתחיל את הפסוק הראשון ונראה על מה מדובר שם. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. כלומר, מספרים לנו שלמצרים באו מספר ישויות. הדבר הראשון שידוע לנו שהגיע למצרים זה השמות של בני ישראל. ב' הגיעו גם בני ישראל עצמם, את יעקב ושבטו באו. כלומר, פה שניים מגיעים למצרים. א', שמות בני ישראל מגיעים, חוץ מזה גם בני ישראל עצמם, את יעקב ושבטו באו. את זה הכוונה עם, נכון? השמות באים עם יעקב. מה פירוש הדבר הזה, שמות בני ישראל באים למצרים? כלומר, בני ישראל נושאים עמם את כוונת הבריאה, הכיוון, המגמה. זה נמצא עם בני ישראל. עכשיו אפשר גם לראות את זה בשמות הפרטיים שלהם. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כל השמות האלה מבררים, וזה כבר עניין של דרשות, מבררים את הכוונה של כל אחד, המגמה של כל אחד. ברור? וכן, השמות באים למצרים. וזה בעיה גדולה מאוד. זה שכביכול הקדוש ברוך הוא מסתיר את דברו ואת כוונתו בתוך כלי תמה כל כך וכל כך מלוכלך כמו התרבות המצרית. זה זה. אנחנו תמיד אומרים כל המצוות, חלק גדול מהמצוות, זכר ליציאת מצרים. כל הזמן להזכיר את חרפתנו שבאנו מצרים. צריך להבין את זה. כנראה שמצרים זוהי תרבות גדולה, ולא במקרה נבחרה אותה האומה כדי לייצר את עם ישראל. אנחנו צריכים לדעת שאם נשאר משהו ממצרים העתיקה, כן, צריך לעשות חשבון מה נשאר ממצרים העתיקה באמת. אולי מישהו יודע? עם ישראל נשאר, כן? שלושה דברים נשארו ממצרים העתיקה: פירמידות, מומיות, ועם ישראל. מומיות ועם ישראל, אלה הם שלושת הדברים שנשארו ממצרים העתיקה. כל מוזיאון יש דברים מתים המזכירים את מצרים העתיקה. הדבר החי, מה? לא הבנתי. למזרח, מה נשאר ממצרים במזרח? כלום. מה? כלום. מה? הפפירוס? כל מה שמת, כן? הרבה דברים מתים נשארו. הדבר החי היחיד שנשאר ממצרים העתיקה זה אנחנו. תראו של דבר, אתם רוצים לראות מצרי עתיק, תלכו לראות יהודי. כן? כן, זה יציאת מצרים. כן? כלומר, משהו ממצרים נשאר בתוכנו. כמובן לא הכל. כן? לא הכל. מה שהיה אפשר להוציא משם, הוצאנו, וזה לא דבר קטן. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, שהייתה אכסניה של ישראל. זאת אומרת, משהו שם בתוך התומעה והזוהמה והרשעות של אותם האנשים שניסו להשמיד אותנו, שם היה איזה גרעין של קודש, וייתכן לומר שבלי אותו גרעין בסיסי לא יכולנו להיוולד. כן? מזעזע. גם התורה אמרה את זה, כן? אתם תלכו למצרים ותצאו ברכוש גדול, ידוע תדע, תיגר יזרחם בארץ לא להם, ועבדו, דינו אותם עבדות שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו בן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זה חלק עקרוני ועיקרי, כלומר אפילו הפסגה של ההבטחה של ברית, של ברית מן הבתרים. בסוף תצאו ברכוש גדול מזה, תיוולדו מתוך כך. ידוע, גם בני ישראל אחר כך עשו את זה. מה הוציאו ממצרים? יצאו שלושה דברים, שני דברים. מצד אחד, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. ועוד דבר, את עצמות יוסף. כן? זה הולך ביחד. ועל זה אומרת התורה, וניצלתם את מצרים. זה מאוד לא יפה. לא, זה כדי להציל את מצרים. מצרים יוצאת, ניצלתם. כל השאר נפסל. ומה עשו עם הזהב הזה שהוציאו ממצרים? עשו שני דברים. שוב, עוד פעם שני דברים. עשו מזה עגל זהב, ועשו בזה משכן. כלומר, בתוך התרבות המצרית הזאת, אגב, אחרי שאנחנו מוציאים משם דברים, עדיין יש לעשות בירור מה טוב ומה רע. אגב, בשביל מה התורה סיפרה לנו את כל זה? יש לנו כלל, נבואה שצריכה לדורות נכתבה, לא נצריכה לדורות או נכתבה. אנחנו עכשיו זה מובן. כיוון שאנחנו יצאנו מאירופה ומאמריקה ועוד שאר הארצות, אז כשיש יציאת אירופה, אנחנו צריכים לדעת שצריך משם להוציא דברים המאפשרים לנו להיות גאולתנו. כמובן, אנחנו סוחבים יחד איתנו הרבה זבל, ואנחנו עושים ממנו עגל זהב, אבל נא לא להתייאש, בסוף יהיה מזה גם מקדש. זה בעצם מה שזה בא לומר. במיוחד שהמצרים האלה הם אנשים שיודעים לשאול שאלות עמוקות. יש שני אנשים ששאלו שאלות עמוקות בפרשה שלנו. הראשון, קראו לו פרעה מלך מצרים, לכינויו. יש לו שאלה אחת שהוא שואל. מי השם? מי השם? ראיתם שאלה עמוקה כל כך? לא הרבה אנשים יכולים לשאול שאלה כזאת. מי השם? יש עוד מישהו ששואל שאלה דומה בפרשה? משה. אומר לקדוש ברוך הוא בסנה, אמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? כלומר, איך קוראים לך? כלומר, פירוש הדבר, מי אתה? כלומר, שתי דמויות השייכות לתרבות המצרית, משה ופרעה, שואלים, מי השם? תארו לעצמכם שפרעה לא היה שואל שאלה כזאת. אז הקדוש ברוך הוא גם לא היה עונה לו. כיוון שפרעה שאל, אז השם ענה לו. אגב, זו גמרא ארוכה במסכת סנהדרין, אני לא ממציא פה שום דבר, כן? הגמרא במסכת סנהדרין מביאה שסנחריב, שגם הוא היה דומה לפרעה במדינת בה. על... מה? סנחריב, מה? דף צדיק משהו באזור. זה בפרק חלק. לא זוכר בדיוק. צדיק משהו, בדלת משהו. זה בעמוד ב' למעלה, בשורות הצרות. אז שם כתוב, סנחריב גידף על ידי שליח. סנחריב בא למלחמה על ירושלים, עם צבא גדול, וחוץ מזה יש גם לוחמה רוחנית, הוא יודע, יש גם לוחמה רוחנית, אז הוא שולח פקיד, רב שקל, כדי לגדף. זה לא חשוב אצלו, העיקר זה המערכה האסטרטגית. לעומת זה, פרעה גידף על ידי עצמו, שאמר מי השם אשר ישמע בקולו. נפרע מבינו הקדוש ברוך הוא על ידי עצמו, מה שאין כן סנחריב, שהקדוש ברוך הוא נפרע על ידי שליח. סנחריב, השם שלח מלאך להכות בו. ואילו בפרעה, השם בעצמו עשה את זה. אם כן, ודאי שהאיש הזה ראוי, נגיד, להערכה, לא לכבוד, אבל להערכה. אני רוצה פה להוסיף שאם היינו, תארו לעצמכם, נגיד שהיינו עוצרים את ההיסטוריה מיד אחרי קריאת ים סוף. נגיד היינו מציעים את הסיפור מבראשית, עוצרים מיד אחרי קריאת ים סוף. אז איך היינו מסכמים את ההיסטוריה? היינו מסכמים ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובעולם הוא ברא בני אדם, ואחרי כמה אלפי שנים הקדוש ברוך הוא נתגלה לאדם. לאיזה אדם? לא, לפרעה. כלומר, ההתגלות הראשונה בהיסטוריה לבני אדם הייתה דווקא למצרים, שנאמר, אל תגידו שאני ממציא, וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי עליהם ובהוציאי את בני ישראל מתוכם. זאת אומרת, הראשונים שיודעים את השם זה מצרים. איך הם יודעים? בצורה איומה ונוראה. 10 מכות. מה? לא, זה כשהוא מוציא אותנו, אבל קודם כל זה מתחיל איתם. הם קודם כל סובלים. זה בבחינת מידת הדין שהם מרגישים. כיוון שהם רשעים, אז ההתגלות גם מחלה אותם. רק אחרי קריאת ים סוף הגענו להר סיני, ואז השם נתגלה לנו. זה מה שקורה כאן. כלומר, לצאת ממצרים, מה? זה גם התגלות. כן, אבל לא היה אף אחד שנשאר כדי לזכור. זה לא נתגלה לו. הוא דווקא היה בטבע, בשבילו לא הייתה שום התגלות שם. אבל להם כן. ארובות השמיים נפתחו, זה לא סתם. מה זה ארובות השמיים נפתחו? מה עבר דרך הארובות האלה? מים, נכון? ואין מים אלא תורה. זה דור שהיה יכול לקבל את התורה אם הוא היה מכשיר את עצמו לזה. כלומר, היה לו כישרון סגולי לזה, אלא שהם היו רשעים. אז לא קיבלו את התורה, קיבלו מים במקום. טוב, עכשיו אני רוצה פה להוסיף נקודה. לכן, מה שאומרים שיעקב אבינו ירד למצרים אנוס על פי הדיבור, מסבירים המקובלים כאן. הדיבור של הקדוש ברוך הוא היה במצרים, ולכן היה צריך שיעקב אבינו ירד לשם כדי לשחרר אותו משם. צריך להבין מה זה התרבות המצרית, זה משהו נורא, זה תרבות של מצרים, כן? זה השם של הארץ הזאת. מצרים זה צר. זה תרבות שאיננה מסוגלת להשתנות, איננה מסוגלת לחידוש, איננה יודעת מה זה חיים חדשים. תרבות עמוקה מאוד, עם אוצרות חיים גדולים, אבל חיים מוקפאים. לכן הזכרתי לפני כן את המומיות. מה זה מומיה? לוקחים דבר חי ומשאירים אותו כך.
זה גופה, זה דבר
גופה, כן. זה מה שקלט עדיין כשיש קצת חיות. הרי הטבע מחלה את הגוף, אנחנו נשתדל שהוא לא יחלה. כן? משהו נשאר. גם הפיסול המצרי הולך בכיוון הזה. כן? זה לשמר את החיים, האמת היא זה התמצית של התרבות האפריקאית, זה לשמר את החיים בכלים של החומר. לנצח. גם הארגון החברתי במצרים מעולם לא השתנה, המבנה הפוליטי, שום דבר לא השתנה במצרים. אלפי שנים. וצריך לדעת לצאת מזה, לשבור את הדטרמיניזם הטבעי הזה. כי במצרים כולם עבדים. מי עבד במצרים? העבדים. גם האדונים. וגם פרעה. גם הוא עבד של המערכת. וגם האלים הם עבדים. כי הכל קבוע מראש. לפי חוקים קבועים בלתי משתנים. זה מצרים, צריך לדעת לצאת ממצרים. איך יוצאים ממצרים? על ידי גרעין של משפחתו של אברהם אבינו, שהיא דווקא יודעת חירות מהי. לכן צריך לחשוף את זה. קוראים לזה, החודש הזה, יכולת ההתחדשות הזאת, זה לכם. החודש הזה, לכם. יכולת ההתחדשות, זה שלנו. עכשיו, מי יעשה את זה? הקדוש ברוך הוא צריך לשלוח מישהו. איזה סוג בן אדם זה צריך להיות? זה חייב להיות אדם שהוא גם מצרי וגם עברי ביחד. כי אם הוא רק עברי, אין חבוש מכיר עצמו מבית האסורי. ואם הוא רק מצרי, אין צורך לומר שהוא לא רוצה לשחרר את בני ישראל. אלא צריך מישהו שמביא את שני העולמות. וכאשר הוא גואל את ישראל ממצרים, הוא גם גואל איתו קצת ממצרים הנקרא ערב רב, ומתחילה אז ההיסטוריה. כן, זאת היא העבודה הגדולה של האיש שהוציא אותנו ממצרים, הלא הוא משה. עכשיו אני רוצה לשאול פה שאלה שקצת מטרידה לכאורה. מאיזה לאום משה? מאיזה אומה? הוא מצרי, כן? איך אתם יודעים את זה? זה כתוב מפורש בפרשה שלנו. כלומר, בשום מקום בתורה לא נאמר על משה שהוא היה עברי. אמנם הוא נולד להורים עבריים, אבל הוא היה אזרח מצרי. כך הוא קורא לעצמו, איש מצרי תילנו מיד הרועים. והשם שלו זה שם עברי או זה שם מצרי? זה שם מצרי. מה היה שמו העברי? לא ידוע. הוא מופיע לנו בשמו הגוי, תיאודור. משה. כן? היה לו גם שם עברי, הוא קצת רמוז, ואת תראה אותו כי טוב הוא, אז חזל עמוש קראו לו טוב, או טוביה. כן? אבל באופן קבוע התורה קוראת לו בשמו המצרי. עכשיו, איך הוא גדל, האיש הזה? הוא ידע הבן של מי הוא או לא? ודאי שהוא ידע. כתוב שם שאימו הניקה אותו עד שהיא גמלה אותו. במשך כמה שנים, אמנם ילד קטן, אבל יש לו זיכרונות של יידישטייט מהבית. כן, משהו כזה, הוא יודע. אבל בתור מבוגר, הוא איש מצרי. ועכשיו יש פה איזה... תארו לעצמכם את האיש הזה שיודע על עצמו שני דברים. א', הוא יודע שהוא הבן המאומה של מלך מצרים, והוא הבן היחיד. מה הוא יודע, מה עתידו? הוא יהיה מלך מצרים, ואז הוא ימשיך את ההיסטוריה של מצרים. הוא גם יודע על עצמו שהוא הבן של עמרם, ראש שבט הלוי, שהוא השבט המנהיג את האומה הישראלית. אז מה, אם הוא יבחר להיות עברי, אז מה עתידו יהיה? להנהיג את עם ישראל.
יש לו אח בכור,
כן, אז יכול להיות שיהיה ויכוח פוליטי, קצת בעיות במשפחה, על כל פנים יהיה קרוב למלכות, ולכן יש התלבטות גדולה. כן,
מה שיוצא אותו
הוא מתוסכל, זה מסביר מדוע הוא מגמגם. התורה מספרת לנו שהוא מגמגם. למה? כי הוא לא יודע אם לדבר מצרית או עברית, או לדבר עברית עם מבטא מצרי. אני אסביר את זה, מה הכוונה. הוא צריך ללמד את בני ישראל את תורת אבותם ולהיות שליח של אלוהי ישראל, כשהוא מדבר בשפה אחרת לגמרי, ולכן המושגים מהמנטליות. הוא בא ל... מה? לא הבנתי. לא, דווקא בעברית הוא מגמגם. הוא צריך לדבר בעברית, כשהוא בעצמו מדבר גרמנית אוסטרית, סליחה, מצרית. הוא צריך לדבר, יש פה איזה בעיה, לא יקבלו אותו. כן, זכת הסיבות שכתוב שם, והם לא יאמינו לי, כי יאמרו לו נראה אליך השם. מה זה לא נראה אליך? כן, מה, אדם כמוך, אתה גדלת בווינה, זה משהו, יש משהו לא... אתה לא משלנו. אה? ייתכן גם, אחר כך, כן, בשלב הראשון לא. עכשיו, אני רוצה פה שנראה ביחד את מה שהתורה מספרת על ההתלבטויות של משה. כן? כתוב כאן בפרק ב' בפסוק י' ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהילה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתים. מה זה ויגדל הילד? גדל. כן? גדל. פיזית. ויהי בימים ההם, ויגדל משה. מה זה ויגדל משה? עוד פעם? זה כבר גדילה מסוג אחר. מה? זה משהו חשוב. כן, הבן המאומץ של פרעה, ברור, של התינוק הקטן. ויגדל משה, נעשה אדם חשוב. מה? לא היה לו בן אחר. יכול להיות שהיא לא סיפרה לו מאיפה הוא בא. זה בת פרעה הגיעה. הרי לפי החוקרים, יש חלק מההיסטוריים טוענים שבת פרעה ההיא זו המלכה חצבצות שניהלה את הממלכה תקופה מסוימת, ולכן זה מסביר את ההבחנות לפעמים שהכתוב אומר פרעה ולפעמים אומר מלך מצרים, משמע שזה לא טועה. הייתה תקופה של חצי אנרכיה והייתה אישה שניהלה את הממלכה, ייתכן לזאת היא. זה פרעה אחר, וימות מלך מצרים, פרעה אחר, מלך אחר, חסר, תניף יש אנשים. מדינה לא תשאר כאן. כן, אבל זה לא היה הבן של הפרעה הקודם. אז זה חזר למות, הוא היה צריך. טוב, על כל פנים, האיש הזה, משה, בפסוק י' א', ויגדל משה, ויצא אל אחיו. מי זה אחיו של משה? תחליטו. יש מחלוקת בין רבי אברהם אבן עזרא לבין הרמב"ן. הרמב"ן אומר, אחד זה היהודי, כן? כלומר העברי, כי יגידו לו את אשר הוא יהודי, כן? הוא מביא את הפסוק מאסתר, אומר על משה, אמרו לו, אתה מישראל, ולכן הוא רצה לראות מה זה העברים האלה שהוא בא מישראל, ויצא לך. וירא בסבלותה, וכן הוא ראה את סבלה, הלך לראות מה עושים היהודים. רבי אברהם בן עזרא אומר, ויגדל משה ויצא אל אחיו, המצרים. פשוט לא. מי זה האחים שלו? זה המצרים. מה? וירא בסבלותם, הלך לפקח על העבודה. שהוטלה על המפקחים המצרים. כן, כמובן, הרי מה היה שם בשדה, כלומר, בשטח הבנייה? היו פועלים עברים ומנהלים מצרים, נכון? וירא בסבלותם, על מי הוטלה העבודה? מי זה סבלותם? היא הוטלה על מנהלים מצרים, הלך לבדוק שזה מתנהל כמו שצריך, נכון? גם, ולמעלה מהם יש גם אחיו של משה המצרים, והם מנהלים את העניינים. כלומר, משה הולך לבדוק שהעבודה נעשית כמו שצריך.
למה סבלותם?
סבלותם, סבל, אנחנו מתרגמים את זה לעברית מודרנית. בעברית מודרנית סבל זה דבר קשה, זה משהו שאני סובל ממנו. סבל זה הכוונה מטלה, מטלה. בעגה צהלית, סטיק. כן? עכשיו, אני שואל אתכם שאלה. משה, הוא חשב כמו הרמב"ן או כמו אבן עזרא?
כמו הרמב"ן,
בטח.
כמו
הרמב"ן. והרי... לא, בהכרה שלו, מה הוא חושב?
הוא רגיש מצרי, למה הוא רגיש
מצרי? רגע, אז אתה אומר שרבי אברהם בן עזרא לא צודק. אני אגיד לכם מה שנראה לי. אני חושב שהוא התלבט אם לפסוק כרמב"ן או כאבן עזרא. כלומר, הוא הולך למקום של המפגש בין שתי האומות, שהוא שייר לשתיהן. ולכן הוא הולך לבדוק מי הם אחיו. ויצא אל אחיו, הוא רוצה לדעת, האם אחי, אחי זה המצרים או שזה ישראל? האם כרמב"ן או כאבן עזרא? נכון. ידעתי, יאללה. נכון, נו. נו, אבל זה בסוף הפסוק. פה אנחנו בתחילת הפסוק. יהיה כמה זמן עובר. בין תחילת הפסוק לסוף הפסוק, יהיה כמה מים עוברים בירדן. מה? זה שני דברים שונים. ראה, בוא נבדוק. בוא נבדוק. אנחנו בתחילת הפסוק. אה? לכן הוא הולך לבדוק מה קורה. הוא רואה איש מצרי, כן? כתוב כאן. וירא איש מצרי. בשבילו המצרי, למה לא כתוב וירא מצרי? מה זה איש? בתנ"ך זה איש זה לשון חשיבות. כמו שאומרים אישיות, כן? זה גם מלאך, כן? כל דבר חשוב. נקרא בשם איש. והוא מכה גם איש עברי. כלומר גם העברי הוא חשוב. זה איש מצרי, זה איש. אבל אחד מכה את השני. לכן הוא מחליט שהעברי זה האח שלו, מאחד. מאותה שעה, כלומר, מה הביא את משה להזדהות עם ישראל? הסבל. כלומר, הוא רואה עם של מדוכאים, כן? ואז הוא מזדהה עם הפרולטריון הסובל, מסיבות חילוניות לחלוטין, כן? בשלב הזה ייתכן אפילו שמשה, אני אגיד משהו שירגיז אולי, הוא יכול להיות שהוא עובד עבודה זרה. כן? אבל הוא רואה יהודי סובל, וזה לא בצדק, חוש הצדק שלו מתקומם נגד זה, הוא אומר, אני אעשה משהו בשבילם, אני אכתוב את המדינה היהודית. זה בעצם, זה המניע הראשון של משה להוציא את ישראל ממצרים. ויפן כו וכו, וירא כי אין איש. זה נכון? זה לא נכון, כי הרי למחרת אומרים לו, הכית את המצרי. אז היה שם אנשים, מה זאת אומרת וירא כי אין איש? מה? מה אתה אומר?
אולי אין איש חשוב.
זהו, זה יפה. זה מצדיק את דברי רש"י, שמביא את זה של חז"ל. הוא ראה שמהמצרי אנשים טובים, כן? את המדוכאים האלה, תרבות כזאת סופה לכלות. לכן הוא מחליט, מתוך הבנתו האנושית, אבל הרגישה מאוד, שהאדם הזה איננו איש. כן? זה מה שכתוב כאן. ויפן כה וכה וירא כי אין איש וירא את המצרי, כבר לא נקרא איש. מה?
זה כה
וכה. פה ושם, מסתכל על העברי, מסתכל על המצרי, אחד מהם כבר לא איש. זה הכוונה, כן? זה הכוונה, רטרואקטיבי. כלומר, כל מה שאנחנו אומרים שדוד המלך היה ראש ישיבה ושמשה הוא נביא כבר בשלב הזה וכל מיני ביטויים כאלה שמכוון נגד הפשט, זה הכוונה, לאחר מעשה מהמשקפיים שלנו זה מופיע כך. היסטורית לא, ודאי. אגב, ויחי את המצרי, יש שלוש דעות בחז"ל איך הוא הרג אותו. כולם זוכרים הרגו בשם המפורש, אבל יש גם דעה, במגרפה הוציא את מוחו. יש גם את זה, נכון? אז יש גם שמה, לא זוכר, באבן, אני לא זוכר, בקיצור, ויחי את זה, איך יהרג? זה אחד היום. כן? מה? אבל
אחוז הצלג שלו יתקבוע, והוא פתאום מתקומם על מה שהוא
רואה. הוא יודע שהם... לא, לא הרי...
זה לא חדש, צריך ללכת על השטח שהוא...
נכון, נכון. כן, גם קרל מרקס, הוא התחיל לחשוב על הרעיונות שלו כשהוא ראה ילדים עובדים במכרות. אג'פט. כן. זאת ההחלטה הראשונה שלו. מה? כן, מכה איש יהודי, ולכן הוא מחליט שזה לא בסדר, כן? הוא צריך לראות, כן. זה בדיוק מה שאמרתי. המצרי נקרא רק מצרי, והתמנהו בחול. כלומר, מה יישאר ממצרים? מוצר ארכיאולוגי, זה בחול. מה? ככה האדם בנוי. האדם איננו בנוי רק מהכרות אבסטרקטיות בלבד, אלא גם מחוויות. בלי חוויות, דברים לא עוברים. עובדה. למחרת, ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עיוורים ניצים. ויאמר לרשע, למה אתה קרא אחד? כלומר, הוא התחיל כבר להיכנס להסתדרות הציונית, שהוא הקים אז, ופתאום הוא רואה שיש בעיות בין היהודים. איי, איי, הוא לא חשב על זה. והוא אומר מסמך לאיש, שר שובט עלינו על אורגני, אתה אומר כשרקת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. משה מתחיל לומר, לא חשבתי שזה יקרה ככה, אכן נודע הדבר. מה פירוש נודע הדבר? רשי? נו, מה? אני עכשיו יודע מה שלפני כן לא ידעתי. לא ידעתי למה מגיע להם. חשבתי שלא מגיע, עכשיו שאני רואה שהם אלימים כל כך ביניהם, אז זה טוב שהם עבדים. זאת אומרת, יש לפעמים חברה של מדוכאים, הם אומרים, אתם תראו, כשאנחנו נשתחרר אנחנו נהיה טובים. תראו איך אתם נראים עכשיו. בין העבדים זה לא הולך כל כך טוב תמיד. אז אומר משה, אולי לא כדאי להוציא אותם ממצרים, אולי זה באמת טעות. והוא מוותר על הרעיון.
למה קודם כשהוא הורג את המצרים הוא לא מתחיל להרוג את כל המצרים? הוא מגיע למסקנה שצריך להרוג את המצרים.
דרך המצרי הזה הוא הורג את כל מצרים. כלומר, זה ההחלטה שלו לפסול את זה. כן? הוא לוקח, בזה נוקט עמדה פוליטית מסוימת. הוא נוקט עמדה אנטי-מצרית.
צריך לממש את זה.
זה משהו מתחיל. ולכן הוא יוצא ביום השני. הנה, הוא כבר עשה אקט ראשון של הזדהות עם העם העברי, ועכשיו הוא הולך לבדוק את השטח. בסדר? פעולה פוליטית זה לא ביום אחד. כן. זה רשי, כן, אומר את זה. זה לא יכול להיות, כי הרי כתוב כי אין איש. היו אנשים פה. לא, בהתחלה הוא חושב ככה. זה בעוד בתחילת הפסוק הקודם. אני לא מרשה לשאול שאלות מי שאין לו חומש מול העיניים. עכשיו, משה כמובן מסתבר בכלל הסיפור הזה, פסוק ט"ו, וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדיין וישב על הבאר. משה פה עושה שלושה דברים שלא כל כך ברורים. הראשון ברור לכאורה, כן? הוא בורח מפני פרעה בגלל שפרעה רוצה להרוג אותו. זה מובן, זה אקט של מרידה להרוג את האיש מצרי. אבל שני הדברים האחרים לא ברורים. וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. בשביל מה? מה הוא הולך לעשות במדיין?
לבחור לעם ישראל חדש.
מי אמר לך?
לא, הוא צריך
לחשוב
איך
לבטא את הרעיון,
הוא
לא
צריך עזרה של
אנשים אחרים,
הוא צריך
לממש
את מה שהוא
אומר. טוב, אני רוצה לשאול, מי זה מדיין? מדיין. מדיין. מאיפה זה העם הזה? מאיפה הוא נולד? זה אחד מבני כתורה, נכון? אשתו של אברהם, נכון? כלומר, זה מישהו הוא מהמשפחה. כלומר, הוא אומר, הוא שמע בבית שיש איזו תוכנית של עם ישראל, הוא לא יודע בדיוק. זה מתחיל מאברהם. הוא אומר, אם היהודים לא ראויים לזה, אז יכול להיות שיש ענף אחר של המשפחה שהיא ראוי לזה. אז הוא הולך לחפש עם אחר. מה? כן, כן, בדיוק. אז הוא הולך.
למרות שהוא לא שייך למשפחה. זאת אומרת,
הוא שייך, הוא גם כן המשפחה של אברהם, גם מידיין מהמשפחה של אברהם. כן, אבל הוא ראה שהעם היהודי זה לא הלך. כלומר, מצרים נפסלה, ישראל נפסלו, מה נשאר? מידיין. כן? מכירים, יש לפעמים ככה מחשבה כזאת. אירופה זה היה יכול להיות טוב, אבל הם התגלו כרשעים במלחמת העולם השנייה. אז אולי עם ישראל. גם ישראל אני מאוכזב. אז הנה נמצא עם אחר ואני אקרא לו עם ישראל. היום מחפשים עם כזה, כן.
זה לא כל כך מובן מה הוא רואה בעצמו, איזה תפקידים הוא שייך לישראל. עכשיו להיות המנהיג של ישראל לא ראויים, אז למה שיהיה מנהג מנהיג של מדיין?
מי אמר שהוא מנהיג? הוא רוצה ללמוד שם. הוא הולך ללמוד אצל הבוס, זה שם, כן? הוא הופך להיות תלמיד של יתרו, כהן מדיין. וישב על הבאר, מה רש"י אומר? מיעקב אבינו למד, שלא נמצא לו זיווגו אלא על הבאר. זאת אומרת, כשרוצים להקים עם חדש, הולכים לבאר, פשוט. אז הוא... עכשיו, מעניין ששם יש פגישה מעניינת, הוא הופך להיות תלמיד בעצם של המנהיג הרוחני של אותה התקופה, יתרו. וכן? ייתכן. לא כבר ברור, אנחנו לא יודעים. הוא מתחתן לפחות על כל פנים עם העם הזה. הוא רוצה להיות מדייני. כן? אם כבר, אז כבר. כן? עם הבת של הכהן מדיין. ואצל הרב החדש שלו, הוא לומד משהו מעניין. פרק ג' פסוק א'. ומשה היה רואה את צאן יתרו, חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. עכשיו, כמה זמן משה היה במדיין? התורה לא אמרה, אבל במדרש, כן, לא אומרת מספר מדויק, אבל במדרש יש דעה שאומרת 40 שנה הוא היה במדיין. 40 שנה. ומה הוא עושה במשך 40 שנה? הוא לוקח את הצאן אל המדבר ומביא אותו להר האלוהים. זה מזכיר לכם משהו? במשך 40 שנה לוקח את הצאן אל המדבר, מביא אותו להר האלוהים.
מתרגל מה שיש.
פשוט, הוא מתרגל על יבש. הוא מכין. הוא במשך 40 שנה לומד איך רואים צאן, ומביאים אותו להר האלוהים. זה מה שהוא עשה אחר כך, בפרט. כן? מה? הר האלוהים זה הר סיני. מה? הוא מדייק יותר, הר האלוהים זה הר ציון, כן? בתוכנית הראשונה. ו... איזה אומר ככה, השימוש הזה, כן, כשהוא משמש את רבו יתרו, חותנו, שם הוא לומד רוחניות. כלומר, תורת אברהם אבינו אצל יתרו הייתה קיימת. שם משה למד יידישקייט בישיבה של יתרו ונעשה נביא, כן? כלומר, התלמיד הצליח לא רע, נהיה נביא. כלומר, עד אז משה בעצם מונע על ידי מניעים לאומיים או סוציאליסטיים, לא משנה מה, אבל ודאי לא דתיים. רק משעה שנתגלה אליו השם הוא מתחיל ללמוד שגם יש מניע רוחני לגאולה. אבל כמובן הוא לא מאמין שישראל הם הראויים לזה. עד שביום מן הימים נתגלה לו השם. תראו מה שכתוב כאן, פרק ג' פסוק ז'. כן.
אני מדבר על השם, אם הוא לא במדרגה
גבוהה? הוא במדרגה גבוהה מאוד, הוא נביא.
לא, אבל אמרנו שהוא ז' לא יהודי.
אבל הוא נביא.
מה?
אבל הוא נביא. הוא לא מתנהג כיהודי, הוא לא למד תורה בכלל. עוד לא הייתה תורה. לא, בשלב הזה כבר לא. יתרו זה אדם... זה מורה טוב, 40 שנה להוציא ממשה כל מיני דעות פסולות. הוא ללמד אותו את תורתו של אברהם אבינו.
יתרו ידע את כל עבודות זרה.
יתרו היה אדם גדול. חז"ל אומרים שהוא עבד כל עבודה זרה שבעולם. 70 סוגי עבודה זרה בבת אחת. אתם יודעים מה זה אומר לעבוד 70 סוגי עבודה זרה בבת אחת? מתי יש לו זמן בכלל? כל יום 70 קורבנות. 70 סוגים שונים. זה לא יכול להיות. מה זה לעבוד 70 סוגי עבודה זרה בבת אחת? להאמין שיש אל אחד, זה הכוונה. כי זה תפיסה אחדותית. למה לי לעבוד את כולם? כי אתה מבין שהכל זה דבר אחד. זה הכוונה. אז הוא מונותאיסט ראשוני, גם הוא מאמין באל אחד בצורה מוזרה. זה כללות האלוהים. כן? זה כמו שאחר כך יתרו אומר למשה, אתה ידעתי כי גדול השם. איך אני יודע שהוא גדול? מכל האלוהים. מתוך כל הדברים האלה, כל הכוחות. כן? אז לוודאי שזה אדם גדול, היתרו הזה. הוא נתן את התורה לישראל. פרשת יתרו. הוא מונותאיסט, כן. ודאי, גדול השם מכל האלוהים. לא, אתה ידעתי, הכוונה עכשיו התברר לי גם במופת, ולא רק באמונה. מה? אה? בארץ נוכריה, נכון. נו. הכוונה לא מצרים. נכון, אבל הזהות שלו זה מצרי, התרבות שלו זה מצרי. כן? אה? הוא הרג את המצרי, אבל הוא עוד לא נקרא עברי. הוא לא יודע מה הוא. באיזשהו שלב אפילו הוא חושב את עצמו קצת מדייני. אנחנו נראה בפרשת מדיין, מלחמת מדיין, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תנקום את נקמת ישראל מאת המדיינים, ואחר תיאסף אל עמך. זה חריף. כל הזמן שלא פתרת את הבעיות שלך עם מדיין, אתה לא בדיוק יהודי. עכשיו, השם אומר לו בפסוק ז', פרק ג' פסוק ז', ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. עכשיו אני שואל השאלה, וכי אנחנו לא יודעים שעמי במצרים? מה התוספת הזאת? זה התשובה, הקדוש ברוך הוא בא לגלות לו, עמי, אתה יודע מי זה עמי? זה מי שבמצרים, לא מי שחשבת. עכשיו נשאלת השאלה, אבל הרי יש דלטוריה ביניהם, משה צדק, רואה שהיהודים מכים אחד את השני. שני אנשים עברים ניצים, אז אולי כן מגיע להם בעבדות, להיות בעבדות. לכן הקדוש ברוך הוא פותר לו את הבעיה, אומר לו, עוני עמי, למה הם עניים ואין עני אלא בדעת? בגלל שבמצרים, אשר במצרים. כלומר, הרשעות שיש בין בני ישראל זה לא נובע מעצמותם, אלא מהשפעה מצרית. לכן, אם תוציא אותם, תראה איזה עם טוב זה יהיה. כי לא כל עם של עבדים שמשתחרר מתברר שהוא צדיק. הרבה פעמים עם של עבדים משתחרר, ורואים שגם הם רואים. כן? לכן למשה היה ספק בדבר. אמר לו, תשבו לו, לא, פה אתה יכול. אתה צריך גילוי אלוהים בכל זה. לא? ספק?
על מה, הבדיקה של שני ניצים זה כבר מכריע את כל העם? איזה אינדיקציה זה?
לא, זה הכוונה שהוא מתבונן בשטח. התורה מספרת לך בקיצור מה שהלך שם. יש להניח שהדברים נעשו בצורה יותר יסודית. התורה מספרת בקיצור, כי אין לה עניין להאריך בזה. זה כמו שבספר שמואל יש ויכוח בין איש בנימין לאיש יהודה. מה הכוונה? כל המפרשים אומרים שם, זה לא אדם אחד ועוד אדם אחד. זה איש בנימין, כלומר, הדעה המהלכת בבנימין מתווכחת עם הדעה ההולכת ביהודה. כן? אבל זה יהודים? הם משבט ראובן? זה לא אנשים פשוטים, דתן ואבירם. הם לעומת משה ואהרון, אומר אמר על מכאן. כלומר, מבטאים משהו מקולקל שיש בישראל. מאיפה בא הקלקול הזה? כן? אז משה לא ידע. או שזה בא מהטבע של עם ישראל, או שזה השפעה מצרית. הקדוש ברוך הוא אמר לו, עוני עמי אשר במצרים. אתה תוציא אותה. כן? ופה יש בעיה קשה מאוד, בגלל שמשה, כשהוא שומע שזה התפקיד שלו, אז משה שואל בפסוק י' א', ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? זאת השאלה. מה? פה במקום דבר על משה. הוא אומר, תגיד לי, מי אני סוף סוף? מי אנוכי? מי אני? איזה סוג אישיות? כן, ממילא גם התפקיד. אבל איזה אישיות יש לי? אני כל כך מתלבט. מי אנוכי? כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. כלומר, זה לא ביטוי רק של ענווה. זה ביטוי של תמיהה. איזה סוג אישיות אני? צריך לדעת. אז השם אומר לו, כי יהיה עמך. אתה מי שמגלה אותי. כן? יש לך תפקיד להוציא את ישראל ממצרים. ואז משה אומר, בסדר, יפה מאוד. אבל יש עוד בעיה. מי שולח אותי? ויאמר משה אל האלוהים, פסוק י' ג', הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? שאלה פשוטה ביותר. איך קוראים לאלוהים של היהודים? וגם את זה אני לא יודע. עכשיו, מה פירוש הדבר? איך קוראים לך? כן, זאת השאלה. כלומר, זה אחד, כי, למשל, בתרבות המערבית, שאלה כזאת אין לה שום משמעות. אם אתה רוצה לדבר על בורא העולם, תמציא מילה, לא משנה איזה מילה זה יהיה. אם אתה יווני, תגיד תאוס. אם אתה דובר אנגלית, תגיד גל, וכדומה. זה בכלל לא משנה איך תאמר. תגיד שיפופו מצילי, כן? אין לזה שום משמעות. מהו הכינוי שאתה משתמש בו? כי ממילא זה כינוי אנושי. משהו, יש כל מיני, ימצאו מה שהם רוצים, מה?
הצרפתית יש
לא, זה משהו אחר. זה, יש לזה סיבות למה הם אומרים ככה, אבל לא נתן את זה עכשיו. על כל פנים, המילה שאתה משתמש בה כדי לתאר את האלוהים, איננה בעלת תוכן עצמי. זה כינוי אנושי. כי עמי אירופה, וגם עמי המזרח, הרחוק, סין וכו', הם שייכים למה שנקרא בני יפת. יפת, העוסקים באסתטיקה, כלומר בצד החיצוני של הדבר. לכן המילה שאני משתמש בה אין לה שום משמעות. היה איזה גוי אחד בסין, קראו לו לאוצ, כן, הוא כתב ספר, שבו הוא אומר, מי שאתה קורא לו בשם, תדע לך שזה לא הוא. כן? אצלם השם זה חסר משמעות. אבל בישראל עשה גבהו כי ידע שהוא דרך השם אתה יודע מי זה. לכן משה מבין שהוא בא לדבר עכשיו עם בני ישראל, זה חשוב לדעת את השם. אנחנו בני שם. Yes. ולכן השם חשוב לנו. אם נדייק יותר בשאלה של משה, דרך איזה מידה ממידותיך אתה עומד להוציא את ישראל ממצרים? האם דרך מידת הדין? או דרך מידת הרחמים? או דרך כל מידה שהיא רוצה לדעת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אני מוציא אותם דרך מידתי הנקראת י"ק ו"ק. זה מה שאומר לו, כן? כתאמר, פסוק ט"ו, ואומר עוד אלוהים אל משה, כתאמר אל בני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, שלחני עליכם, זה שמי לעולם. כלומר, אני מנהיג אתכם במידת הרחמים. שם הוויה, במידת הרחמים. הדבר הזה מסביר גם את התגובה מוזרה של משה בסוף הפרשה. ידוע שמשה הולך לפרעה, אומר על ידי אהרון, תשמע, הגיע הזמן להוציא את ישראל ממצרים, השם שלח אותי. מה עושה פרעה? לא, גוזר גזרות עוד יותר קשות. כן? לא מוציא את ממצרים, אלא גוזר גזרות קשות מאוד. ואז בסוף הפרשה כתוב, וישוב משה אל השם. כן. וישוב, איפה זה כתוב? זה בסוף הפרשה, פרק ו, פרק ה, פסוק כבד. וישוב משה אל השם ויאמר, אדוני, למה הרעות למה זה שלחתני? הוא נותן מוסר לריבונו של עולם. מוזר מאוד. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה. זאת התשובה. אם היית אומר לי שאתה מוציא אותם דרך מידת הדין, אז לא היית ענה, לא היית ענה, אבל באתי לדבר בשמך, בשם הוויה, בשם מידת הרחמים, אז למה זה כל כך קשה? טוב, התשובה על זה בפרשה של השבוע הבא. אבל על כל פנים, זאת השאלה. השם מגלה את ההנהגה. ויש כבר הרבה מאוד כלים למשה להוציא את ישראל ממצרים, יש לו רק בעיה אחת.
הוא מאמין.
הוא מאמין.
הוא לא מאמין
בזה
שהוא יכול.
לא. הוא דווקא מאמין שהוא יכול, אבל יש לו בעיה עם הדעת קהל, כן? היהודים לא ירצו, כן? כמו שאמרנו, לא נגלה אליך השם. ובסוף יש איזו הצעה של משה, זה בפסוק י' ב', בפרק ג', בפרק ד', סליחה, ד' פסוק י' ג', זה הפסוק, כן, י' ג', ויומר, וי אדוני, שלח נא ביד תשלח. משה מתחנן, זאת התחנה האחרונה, הוא מבקש לשלוח מישהו אחר. שלח נא ביד מי שאתה רגיל כבר לשלוח אליהם. כלומר, יש בתוך עם ישראל אנשים שיותר מתאימים ממני. למי הוא מתכוון כאן? הוא מתכוון פה למישהו, כן, חזר, ודאי, לאח שלו, אהרון, שהוא מנהיג האומה, והוא דווקא יותר מתאים. ויחר אף השם במשה ויאמר הלו. מה? הוא נביא, הוא נביא מישראל, הוא גדל בפנים. כן, מה אתה צריך לקחת אותי? תשלח את אחד הרבנים. הוא מפחד, הוא יודע שלא יש את הכוחות, אבל הוא מפחד מהתגובה של היהודים. תראה פה בתשובה. ויאמר הלו אהרון אחיך הלוי. מה זה הלוי? מה זה בא לומר? הרב, הרב שבט הלוי, עבדו את השם. הרב, הוא גדל בגטו, הוא מכיר אותם. ידעתי כי דבר ידברו. כלומר, אני יודע שיש רבנים בישראל. וגם, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. זה מעניין, מה זה עושה פה?
שמח
כלומר,
על הכוח החיצוני שמגיע.
בדיוק, כלומר, כאן אנחנו רואים מה הייתה דאגתו של משה. הוא אומר, אני סך הכל חילוני, לא מבין שום דבר ביהדות, ואני הולך להוציא את ישראל ממצרים, לקיים הבטחת אנכית. כן? אז אולי הרבנים לא יאהבו את זה. הוא אומר, אל תדאג, הרב קוק, כן. אהרון. יש מישהו בין הרבנים, והוא דווקא מסמפת אותך. יש לך גושפנקה. ואז הוא יסביר אותך. כן, מדברת אליו, שמת את הדברים בפי, ואנוכי יהיה עם פיך ועם פי הוא, והוריתי אתכם, את אשר תעשו. ודיבר הוא לך אליו, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. או? ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותו. מה זה המטה הזה? מה זה המטה הזה? המטה שהוא זרק לפני כן על הרצפה ונהיה נחש, נכון? מטה זה תמיד לשון הנהגה, פוליטיקה, זה מטה. ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה רואה? גם מנחש מתחילה הגאולה. לכאורה נחש, זה ממית, זה רע. לא, הקדוש ברוך הוא הופך את הנחש למטה. תן בך פך, כן?
משה
נהנה שזה שבוע נקל ישראל,
אחד הסיבות בגלל
השיחה כאן עם קודש ברוך הוא בצורה שהוא כל הזמן אומר לו כן, לא, לא, כן, אז אחת הסיבות שהוא בזמן דבר נהנה שבוע נקל ישראל והמנהיגות היא חלקה לשניים גיצור,
לפי ההסבר שלך, זה יש בעיה אובייקטיבית, אני מפקפק בזה
מסיבות
אובייקטיביות, אז אני לא...
זה בדיוק מה שאומר האור החיים. אותו דבר, מה שאומרים, יש לו חיסרון, אתה חושב שהחיסרון שהאור החיים מדבר עליו הוא חיסרון מקרי? זה לא חיסרון מקרי. כלומר, אם משה היה מתגבר על כל זה, כן? והיה חושף את שורש נשמתו העברי מההתחלה, אז הדברים היו נראים אחרת. זה מה שאור החיים אומר. אנחנו עכשיו מסבירים למה זה בלתי, זה היה בלתי אפשרי. למה זה היה מוכח היה להיות שיהיה חטא כזה. אנחנו עוסקים בנסיבות המקילות של משה. עכשיו, למה התורה סיפרה לנו את כל זה? כדי שנדע מהם סדרי גאולה, מי מוציא ממצרים, איזה אישיות צריכה להיות המנהיג המוציא ממצרים, או מכל גלות שלי. זהו להיום.